יום חמישי, פרשת בשלח, ערב שבת שירו. גם היום יש לנו, רבותיי, מקבץ של סיפורים מעניינים, הנהגות של גדולי ישראל, איך היחס שלהם היה לזמירות שבת. אנחנו נסיים עם סיפור מרתק על הרב ווזנר והרבנית, שבאמצע המסע שלהם לארץ ישראל, בים, באונייה, התרחשה סערה, והרב ווזנר והרבנית נאלצו לא פחות ולא יותר לקפוץ מהאונייה למים הגועשים שהייתה במחד של קילומטרים מהחוף. מה קרה להם? מאוד מעניין. בענייני הלכה נדבר היום על הלכות הבדלה, על מנהגים שונים, בעניין להסתכלות בציפורניים, בברכת מאור האש ובכף היד. בואו נתחיל. יש פה סיפור מעניין שמובא בצורתם של צדיקים מהספר השרף מבריסק, על המהר"ל דיסקין, סיפור שסיפר אותו אח שלו, רבנו אחי יצחק דיסקין זצ"ל, שהיה ממלא מקומו בלומז'ה. הוא מספר על סיפור שהרעיש את העיר בתחילת ימי הרבנות של אח שלו, המהר"ל דיסקין. היה איזה למדן מבוגר שניגש לרב הצעיר, הוא מספר שעוד לא מלאו לו 30 שנה אפילו. הוא סיפר לו חידוש שנתחדש לו. מה התחדש לו? באמירת אז יושיר, שבכפלה שחיס, אז אומרים כידוע את הפסוק, השם אם לך לא אילום ועד, שניים מיקרו ואיך אותר זו. אומר לו אותו אדם למדן מבוגר, שהאבודרום אומר, מה הטעם שאומרים את זה שתיים מיקרו ואיך אותר זו? בגלל שהפסוק הזה הוא סוף השירו. ככה גם כתוב בסידור של אברהם גוין, סוף השירו, השם אם לך לא אילום ועד. פוסיף, עוד מקורות. זה הדבר הזה. המשיך אותו למדן מבוגר ואומר לו, אז יוצא שהפסוק שאומרים אחרי זה, כי בו סוס פארוי ברכבו, ופאור שביום, זה לא חלק מהשירה. אמר לי, הסביר לו פנים, חיבד אותו. אמר לו, נכון, יש כזו דעה, אבל רוב השיטות זה לא ככה. הלמדן הישיש, מצד אחד הוא שמח לסיוע, שאמר לו שיש כאלה דעות של המורדכי ועוד, אז אומר לו, אז אם כן לא צריך לכתוב את הפסוק, כי בו סוס פארוי, כמו שהדרך היא לכתוב אותו בסידור ולומר אותו. אז אומר לו, אז הרב יורה לתקן את כל הספרי תורה שבהיכל ולהגיע אותו מהשיבוש, לא פחות ולא יותר. אמר אל דיסקין הזדעזע ואמר לו, חלילה, לפני שאנו מדמין נעשה, מה יעשה? הרי שמחילתם מפורש, וכו' הביא לו עוד הרבה מקומות שצריך לכתוב אותו. אבל אותו למדן ישיש שאיז פנים ואמר, לא, מסתבר יותר להגיד כדעה הזאתי, וצריך לעשות מה יעשה כדבריו. מרי ליסקין מזהיר אותו, כבודו משחק באש, הספר תיר אלוהים חול על העלבון שלו. עוד כמה חילופי דברים, ואותו למדן ישיש לא משתכנע. והוא התחיל ללכת ולשכנע סופרים, שיכתבו אותה, שישנו בספר תורה שהם כותבים. בערב שבת, הלך למקווה לטבול כדרכו לכבוד שבת, ובעודו טובל, אחד אותו שבת ומת במים, השם ישמור. כולם ראו בזה עונש משמיים, מידה כנגד מידה. כי בדבר אשר זדו עליהם במים, במים חטא או במים לקה. תחת פחדים. נמשיך למדור הנפלא פניני הפרשה, כי אני השם רויפכו. לפעמים רבותיי, המחלה עצמה היא הרפואה. יש פה סיפור מאוד מעניין, שמופיע בבאר הפרשה. הוא מספר שלפני שנתיים הלך לעולמו באנטוורפן יהודי יקר שקראו לו רפסח ויינשטוק. הוא היה בן 100. ובכל שנות חייו הוא היה רגיל לספר שוב ושוב את הסיפור של ההצלה שלו. הוא מספר שבשנת תפשין הנאצים ימח שלם נכנסו לאזור של המגורים שלו, והם הצטרכו כולם לברוח רחוק יותר. לקחו איתם כמה תרנגולות, שמהביצים שלהם, הם ככה המשיכו לחיות, והוא מספר שהם ככה חיו כ-4 שנים, שהם בוחים למקום למקום, ונמחיים על הקיום חיים שלהם בחירוף נפש. הוא מספר שגם אבא שלה יופי לחמים, מוכר אותם. אחרי 4 שנים הם מגיעים לעיר ליון, שבצרפת, שם הוא חלה לפסח במחלת השחפת, לא עלינו. בזמנו זו הייתה מחלה מסוכנת, מדבק, היו לוקחים את כל מי שנחלה במחלה, שמים אותם ביחד, שלא הדביקו אף אחד. הוא מספר שהוא קיבל את המחלה, אז אמר, ריבוני של עולם, במשך 4 שנים אני אגיע ומנסה להציל את חיי, אבל אני רואה שאתה רוצה לקחת את נשמתי אליך השמיימה, אז אני מקבל באהבה את הגזרה. וככה כשהוא נמצא ביחד עם כולם, הוא באותו בית חולים, הצליח לשרוד בחסדי שמיים, הצליח לשרוד את המחלה, וכשהוא יוצא מבית חולים, המחלה כבר הסתיימה, המלחמה, סליחה, כבר הסתיימה, התחיל לחפש את הבני משפחה, שלח מכתבים לפה, לשם, ואז נודע לו, שאחרי שהשפזו אותו בבית חולים, הוא היה בהסגר, אז הנאצים כבשו את האזור, ושלחו את כל היהודים להשמדה באושוויץ, ובתוכם בני המשפחה שלו, השם יקום דמם. רק הוא, שהיה לו בית חולים, היחידי, הוא ניצל. הנאצים בעצמם גם פחדו להיכנס לאותו בית חולים, לא לדבק במחלה. או אז הוברר לו שהמחלה שהייתה נראית לו מכה מן השמיים, הוא כבר היה בטוח שהוא הולך לעזוב את העולם, היא זאת שגרמה לו להינצל מהמוות, שבמצוותה הוא זכה להאריך ימים ולהגיע לגיל 100 שנה, ולספר את סיפור ההצלה שלו לרבים רבים. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא עניון את דיוימי, וזה שבת שירו, אנחנו בערב שבת שירו, יש פה מקבץ של סיפורים מעניינים שערך הרב יששכר בנדיקט, על כל מיני הנהגות של גדולי ישראל ביחס לשירה של שבת, לזמירות שבת. זה נלקח מהקונטרס, נעזרנו בקונטרס מייסי זכרו שמודפס בסוף זמירות שבת של עוז והדר, מהדורת הוכמן. אומר דבר בשם אמרו. אז מסופר על הבסשולה מביז'ניץ, שהוא היה מלחין ניגון חדש כל שבוע לכבוד שבת. הוא שר אותו בזמירות לשבת כשהיה עורך את השולחן שלו, שר את הטיש. סיפר איזה יהודי שהוא ראה את הרבי פעם, התהלך באמצע השבוע, והוא אומר, הגיע כבר יום רביעי, ועדיין אין לי לשבת קודש, ככה הוא חוזר על המילים האלה כמה פעמים. אז כיוון שהרבי לא אמר מה חסר, אז אותו יהודי שהוא היה בעל אמצעים, היה עשיר, אז הוא אמר, אולי הוא יכול לעזור, שאל את הרבי כמה כסף הוא צריך. מעל הרבי בקובד ראש, כסף אני צריך. עדיין אין לי ניגון לכבוד שבת. על האדמור מצאנס, קלוזנבורג, זכר צדיק לברכה, מסופר סיפורים נפלאים, ואיך הוא עמד בגבורה, בזמנים הקשים, בשואה נורא, במחנות השמדה. אז סיפרו כמה וכמה אנשים שהוא היה, שהיו איתו ביחד בצריף, באותו מחנה המוות באושוויץ, שהיו איתו ביחד על הדרגשים, מספרים שבלילות שבת, שהיו חוזרים לצריף, למה לישון שם כמה שעות, תרופות על הדרגש הקשה והקר, במקום לישון, עייפים מכל היום, מכל העבודות, הוא מתחיל לזמר לעצמו זמירות שבת, מניגוני בית אבא, כפי שהוא למד איך ששרו בצאנז, ברופשיץ, דינוב, סיגט, כל המקומות. הם מספרים שבהתחלה הוא היה שר בשקט, מזמזם לעצמו, אבל לאט לאט הקול שלו וההתלהבות עלו והתגברו, וככה כל היהודים בצריף, במקום לנצל את השעות המועטות שלהם להחליף כוחות מהעבודות הקשות, היו נסחפים בלעת השירה, כשהרבי מסתכלים עליו הוא בכלל מצוי בעולמות אחרים. כאילו שהוא נמצא עכשיו בבתי שלו, בקלוזנבורג, כבימים כתיקונם. עד מוסיף אחרי זה דברי תורה, פלא פלאים. מספרים על הרב אוזנר, שהיה מקפיד בשבתות וחגים בבוקר, לומר את הזמירות והקידוש והברכה, דווקא מתוך הסידור. פעם הוא גילה, מה הסיבה שהוא עושה את זה? הוא אומר שבשבת ויום אתה מתפילה ארוכה. אדם מגיע לקידוש, אז הראש כבר לא כל כך במקום, הוא רעב, הוא רוצה לאכול כבר. אז זה יכול לגרום לו לחטוף את המילים ואת הברכות. לכן אמר הרב אוזנר, אני אומר את הזמירות והקידוש והברכות בתוך הסידור דווקא, למתן קצת את התאווה של האכילה, כדי שאני אוכל לברך בכוונה. עכשיו אנחנו מגיעים פה לעניין, הנושא הידוע שנותנים פורי לחם, חיטים, לפני העופות בשבת שירה. אז מסופר על המהר"ל בשם האדמו"ר הרייץ מלובביץ', שהיה אומר למלמדי התינוקות ולהורים של הילדים, לקבץ את הילדים בשבת שירה בחצר בית הכנסת, ולספר להם את קריאת ים סוף, איך הציפורים שרו וצפצפו בזמן שעם ישראל שרו את שירת הים. ולזכר זה הוא תיקן שהילדים יאכלו את הציפורים, יאכילו את הציפורים בגרגרי חיטה. בספר שער רבים, שמובא בטעמי המנהגים, אז הוא מביא שהטעם הוא בגלל שדופן ואווירום, כידוע, כמו שמופיע בפרשה, פזרו מהמן שהם אספו על פני המדבר בליל שבת, כדי להכחיש את דברי משה רבינו שאמר שלא יהיה בשבת. ואמרו לעם, תראו, תראו שיש. וכולם יצאו, והם לא מצאו את מה שהם פזרו. למה? כי הציפורים היו אוכלים לפני שבאו העם. אכלו את הציפורים שהיו, הציפורים אכלו את זה. אז לכן נתנו להם בשם ושיר המזונות בשכרה. ככה מובא גם בשם רב מאיר פרימשלן. עוד מובא בשם מחסם ספר, שאחד הטעם נוסף למה זורקים מזונות לציפורים, להראות שהיא ישראל שנמשלים לציפור, יפנו את עצמם מהעסקים ויעסקו בתורה ומצוות, אז השם יתברך ימציא להם מזונות בלי עמל והגיעה, כמו לציפורים, שמוצאים את המזונות שלהם שנזרקו למעלה על הגגות. ועל זה מה שכתוב הפסוק, למען יראו את הלחם, שזו הייתה המטרה של צלוחית המן. וכשהיא נגנזה, אז מקמים כעת ועל ידי המנהג. כדוגמת עם זה כתוב גם באוצר דינים ומנהגים. ובפויסקים דנו בשאלה המתבקשת, האם מותר לתת אוכל לפני ציפורים בשבת. אז דעת המגן אברום שזה באמת לא מנהג טוב, כי אסור לתת אוכל לבעל חיים שאין מזונותיו עליך. ככה גם פוסק שולחן ערוך הרב. הלבוש מתיר, והוא אומר שבימי החורף שאין מצוי לעופות מזון בשדה, אז נחשב שכן מזונותיו עליך, ושבת שירה היה הרי בימי החורף, ולכן מותר לתת אוכל לפני הציפורים, ומין אגב עשינו תוירו. רבי יצחק זילברשטיין שליטה, אז הוא כותב שאפשר לעשות ידי שתי השיטות. שמה? הוא יניח את הפירורים בצלחת לפני שבת, יחסה את הצלחת בצלחת נוספת, ובשבת בבוקר יסיר את הצלחת העליונה לצורך הסעודה. ובספר עלינו לשבח, אז הוא מביא בשם גיסו רב חיים קנבסקי שליטה, שהוא מספר שאבא שלו היה מניח פירורים בשבת שירה, עד שהחזוני שאמר לו שלא המשיך במנהג הזה. באמת הוא הפסיק לעשות, והוא מניח במוצאי שבת הפירורים. ומסיים הרב זילברשטיין, ונראה שמוצאי שבת עדיין שם שבת עליה עד גמר מלווה מלכה. ויש חולקים בזה גם. יש לציין גם מה שכתוב בשמר השבת כנחוצו, שבמקום שיש שירוב מותר לנער מפה מהפעורים שעליה, אפילו שהציפורים יאכלו את זה, כי עיקר הטעם של האיסור הוא משום תוך היסרה. וזה טעם שלא שייך פה, כולו תורה אכלה לעצמו לנקות המפה. עד כאן בעניין של הפעורי לחם בשבת שירו. בואו נדבר קצת על ענייני ט"ו בשבט. נמשיך בהלכות הברכות, בענייני קדימה בברכות. מה הדין כששני המאכלים הם משיבת המינים? בשיבת המינים יש סדר קדימה מיוחד, על פי סדר ההזכרה שלהם בתורה. הרי יש הפסוק אומר, ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. אז חכמים ביארו שזה באמת נחלק לשתיים, ארץ וארץ. ואומרים, כל שסמוך לארץ הראשון חשוב יותר מהסמוך לארץ השנייה. אבל הסמוך לארץ השנייה הוא חשוב יותר מהרחוק מהארץ השנייה. אז אם כן יוצא שסדר החשיבות הוא כדי להלן, חיטה, זית, שעורה, תמר, כן, דבש בלשון התורה, גפן, תאנה ורימון. אז יש לנו פה ראשי תיבות. חזש, תדג, פר. אם זה יהיה סימן, אני מקווה שלא יבלבל יותר מדי. והסדר הזה של שיבת המינים, הוא גובר יותר על המעלה של גובר יותר על מעלת חביב. ולכן גם במקרה שפרי שמוזכר מאוחר יותר, חביב עליו יותר, אז הוא צריך להקדים לברכה את הפרי שמוזכר מוקדם יותר. אבל ישנם כמה מקרים שחורגים מהסדר הקדימה האמור. חיטה וצהרה, שהן סמוכות לארץ הראשונה, אז לכאורה הם אמורים להיות קודמים לזית ותמר, שסמוכים לארץ השנייה. אבל כאשר מדובר בגרגרי חיטה וצהרה, שהרי הברכה שלהם כידוע היא אדמה, אז הדין שונה. יש אומרים שאם הזית או התמר חביבים יותר, אז הם קודמים בגלל שהברכה שלהם עץ. ויש אומרים יותר מזה, שלעולם הזית והתמר שברכתם העץ קודמים לגרגרי החיטה והשערה שברכתם אדמה, אלא אם כן החיטה והשערה חביבים עליו יותר. בנוסף, חשיבות שברכת מזונות קודמת לסדר ההזכרה בתורה. ולכן, למשל, אם השערה היא מזונות, אז היא קודמת לזית, שהברכה של העץ. למרות שלפי סדר ההזכרה, הוא סמוך לארץ השנייה יותר ממה שהשערה סמוכה לארץ הראשונה. ואותו דבר ברכת הגפן, קודמת לברכת העץ והאדמה, ולכן היא קודמת לזית ולתמר, שגם הם קודמים לה בסדר ההזכרה בתורה. עד כאן בעניין ההלכות לקדימה וברכות. עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה בפרק ב', לקראת סוף הפרק, אבי שקוד ללמוד תורה. יש פה סיפור ממש מרתק, שסיפר רב משה חודש, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת אור חונון, זה היה השיחה האחרונה שלו בפני התלמידים. זה היה בסעודה שלישית בשבת קודש פרשת מטות. פרשת מטות, תשעין וב. אנחנו מדברים על כמה חודשים אחורה. הוא מספר שכשהיה נער צעיר בישיבת חברון, סוף זמן קיץ, תשי"ז, הוא היה אז בסוף שיעור ג', 17 שנה הוא היה. הוא אומר, הוא מספר שהוא התחיל ללמוד בחברון כבר בגיל 14. אז הוא אומר שהוא הרגיש, לא הולך לו כל כך, והוא לא מספיק מנסל, הם למדו אז גיטים. והוא הרגיש שהוא לא יוצא מהזמן עם כל התוכניות שהוא תכנן לעצמו בתחילת הזמן. הוא אמר, שלא תחשבו, למדתי אז בצורה שהרבה מאלה שיושבים פה היו אומרים שאני לומד מצוין. אבל אני ציפיתי לי מעצמי יותר מזה, חשבתי שאני יכול יותר. הוא זוכר, תיאר ראש ישיבה בדמעות, איך הוא ניגש לפינה, מקום שלא יראו אותו, ופשוט פרץ בבכי. הוא קיבל על עצמו להתחזק בלימוד בסוף הזמן. הוא מספר שבין הזמן, אם הוא נסע למירון, לציון הרשב"י, הוא ישב שם על הציון, ובכה בחיות מרועות את כל ספר התהילים. הוא אומר שבאלו למדו אז בישיבה פרק כהמר, הוא קיבל על עצמו ללמוד במהלך זמן אלו, מפרק כהמר עד סף המסכת, לבד, בלי חברותו. הוא אומר שזה לא יצא טובה, אבל בזמנו הוא חשב שככה להצליח לסיים את ההספקים. הוא אומר שהוא למד בהתמדה עצומה, חשבתי שאף אחד לא שם לב, אבל אחרי כמה ימים, הוא מספר הראשי שניגש אליו הגאון רב אהרן כהן, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, והוא אומר לו שהוא שם לב שהוא לומד בהתמדה גדולה. סיפר מה שעבר עליו, את הקבלה, שאל אותה איך אתה לומד, באיזה צורה, אז הוא אומר שהוא לומד באופן יסודי. גמור, רשי, טויפשס, מרשו, בסוף אני גם רואה את הרן והראש כשצריך. אז הוא המליץ לו שהוא יחזיק מתחת לגמור גם רשבו. שאם הוא יהיה לי קושיות, אז הוא אומר, ההערות של הרשבו מאוד יוסיפו לי. אז הוא מספר שבאותו תקופה הוא עשה שטנגין גדול, הייתה לו עלייה עצומה. הוא מספר שיום אחד הייתה חתונה של בחור אחד מהמבוגרים בישיבה, וזה כבר היה עמוק בתוך אלול, שאז נהגו עד להתחתן באלול. הוא היה מבוגר ממנו בעשר שנים, אבל היה לו איתו קשר חזק, בעיקר בלימוד. אותו בחור היה חזק מאוד במרשו. והיה להם קשר חזק בלימוד, והוא הרגיש שהוא חייב, הוא חייב להשתתף בחתונה, והוא לא יודע מה לעשות, זה יפגע לו בהספקים. הוא אומר שבזמנו המקובל לערוך את החופה אחרי צהריים, ואחרי זה בלילה את הסעודה. ובדיוק באותו יום בצהריים הוא למד את הסוגיה טוב, היה קשה לו קשה חזקה. הוא התעמק בסוגיה, ופתאום התבהרה לו כל הסוגיה, נהיה לו כזאת הרגשה של מתיקות. וכדרכם של אנשים שיש להם איזה משהו מתוק, אז הם דוחים את עצמם מלעשות כל מיני דברים אחרים. הוא מספר שככה הוא דחה את עצמו, הלכת לחתונה והמשיך להתעמק ולהתעמק, דחה ודחה עוד קצת ועוד קצת, עד שהוא פתאום רואה שהבחורים חוזרים כבר מהחתונה, הוא תפס את עצמו, הפסדתי את החתונה. אבל הוא אומר, תאמינו לי, היה לי כזאת הנאה, לא התחרטתי. ואל תדאגו, הייתה חתונה שמחה גם בלעדיי. סיים הראשי את הסיפור. ובדרך אגב הוא הוסיף, שרב שלמה זלמן פעם הגיע לחתונה, פגש שם את הנכד שלו. שאל אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, אני נכד של ה... אני חבר טוב של החתן, בעל שם החתן. אז הוא אמר לו בשביל זלמן, כשאני הייתי בגילך, לא השתתפתי בחתונות. וכמה הייתי משמח אם הייתי משתתף? אם הייתי רוקד שם כמה שעות, אולי הייתי משמח קצת. ורק בגלל זה היום, כשאני מגיע לחתונה אפילו לכמה רגעים, אז כולם שמחים, החתן, הכלה, כל המשפחה, ידידים. בזכות שלא באתי לחתונות אז. עד כאן בעניין הזה. אנחנו נגיע למדור פניני הפרשה, אומרת התורה, למען הראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, בהוציאי אתכם מארץ מצרים. שאלו פעם את הרב שטיינמן זצ"ל, במדבר, כשישראל יצאו ממצרים, הרי יכלו להרגיש את הקודש ברוך הוא, ענני כבוד, עמוד האש, בעירה של מרים, מן, אבל היום, איך אפשר להרגיש? אמר ראש ישיבה, מי שיסתכל הוא יראה גם היום. אז הם הבינו שהוא מתכוון את זה שעם ישראל מוקף באויבים, כבשה בין 70 זאבים. הנהגה מיוחדת של בני התורה. אבל בכל זאת ביקשו ממנו שייתן דוגמה. אז הרשי אמר, זה שאדם מחתן את הבת שלו עם כל ההוצאות שכלולות בזה, זה הנס שבנס. עוד שאלו פעם את מורון זצ"ל, בנוגע לדברי משך חוכמה, שהוא כותב שאין לאדם לחשוב שרק כשהוא דבוק בדרכי השם ומנהיג את עצמו בדרך בלתי טבעית, אז הוא יכול לזכות לפרנסה בדרך נס. ואילו כל זמן שהוא לא בא לידי דרגה כזאת, אז הוא יחוש לנפשו, שהרי מתי החילה קודש ברוך הוא תמה לבני ישראל? האם רק אחרי שקיבלו את התורה וקיימו אותה? מיד שהם יצאו ממצרים. ולכן אומר המשך חוכמה, כל איש אשר ידבנו ליבו, נקבל עליו עול דרכי השם, שלא ידאג מה ינבוא עזרי. כי אפילו שעדיין עוד לא יצא מחוץ לכל דרכי העולם, ועוד לא הורגל בתורה, אבל המטרה שלו גלויה לפני השם, והוא יעזור לו. אז שאלו את הרב שטיינמן הזה, נו, האם אברך שלא זכה ללמוד את כל הסדר א' וסדר ב' במלואו, האם הוא נחשב מאוכלי המן על פי דברי המשך חוכמה? אז עונה הרב שטיינמן, כיוון שהוא רוצה ושואף להשלים ולמוד את הזמן, רק היצר גובר עליו, עדיין הוא נחשב בכלל אוכלי המן. כך מובא בקהי אלתר רגע דברים הנפלאים. שיעור דפיים בהלוכה רבותיי. מה יעשה מי שברשותו נר להבדיל עליו, שאין לו נר להבדיל עליו? והאם ביום טוב מותר להצמיד שתי להבות לצורך ברכת מאור האש? ומדוע? מדוע נוהגים להביט דווקא בציפורניים לאור הנר? חכמינו ז"ל הניגו לברך בסדר הבדלה, בורא מאור האש על הנר. והטעם, בגלל שאש נבראה במוצאי שבת, שאז הקדוש ברוך הוא נתן דעת באדם הראשון, והוא חיכך שתי אבנים זו בזו, ויצא מהם אש, והוא ברך עליה. נוסח הברכה הוא מאירי, לשון רבים. למה נוסח הברכה הוא מאירי, לשון רבים? על שם הגוונים הרבים שיש באש, אדום, ירוק, לבן, תכלת ועוד. ואם הוא אמר ברכת מאור האש לשון יחיד, הוא לא יצא ידי חובה. אבל אם אמר ברא בלשון עבר, במקום בורא, הוא יוצא ידי חובה. חימוני. וכיוון שאין אחרי הברכה על הנר חובה גמורה אלא מנהג, אם אין ברשותו נר לברך עליו, הוא לא צריך לחזר אחרי נר, והוא יבדיל בלי נר. ואם אחרי זה במהלך הלילה יזדמן לפניו נר, אז הוא יברך עליו. ויש אומרים שלכתחילה, אין ליהנות מאור הנר כגון לקרוא לאורו עד שיברך עליו. אבל למנהג, אינו כן. למה הגאון רב חיים עוזר גרודז'ינסקי נהג לברך על מה? על נורות חשמל. אז על פי הקבלה יש לברך ברכת מאור האש על נר של שעווה. אפשר לברך את הברכה הזו על נר בודד, שיש בו שלב וקטנה. אבל מצווה מן המובחר לברך על אבוקה שהאור שלה גדול. ושני נרות שקלויים ביחד, כנהוג בימינו, או נרות שהצמידו אותם אחד לשני בשעת הברכה, נחשב לאבוקה. אבל צריך להצמיד את הלהבות אחד לשני. במוצאי שבת שחל בו יום טוב, אז יש מחלוקת הפוסקים, אם מותר להצמיד את הלהבות. הלוח של חשמל אסור לברך. אפילו אור של נורת ליבון שפועלת באמצעות חוט לעת, שזה נחשב כאש לעניין מביר ומחבה בשבת. אבל דעת רוב הפוסקים שאסור לברך. ובדור שסמוך להמצאת החשמל, אז הגאון רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, זכר צדיק לברכה, הקל לברך על נורת ליבון מפני צורך השעה. מה צורך השעה? לפרסם ברבים שההדלקה של אותה נורה וכיבויה בשבת, כמו אש ממש. בואו נדבר קצת על המנהגים השונים בקשר לעבדה בציפורניים ובכפות הידיים בהבדלה. מנהג ישראל עוד בימות חכמינו להביט לפני ברכת מורה אש, בצפורני הידיים, לאור הנר, ולהבחין ביניהם לבין אור האצבע, שהצבע שלו כהה מהצבע שלהם. ולמה? בגלל שברכת מורה אש נדרש אור במידה כזו, שאפשר להבחין באמצעותו בין מטבע למטבע, זה הגדר, זה המדד. ואם אפשר להבחין בין ציפורן לאור, אז גם אפשר להבחין בין מטבע למטבע. טעם נוסף, כי יש בציפורניים סימן ברכה. מה סימן ברכה? שבניגוד לשאר חלקי הגוף הן גדולות לעולם. ונהגו להביט גם בכפות הידיים, בגלל שיש בסרטוטי היד סימן ברכה. ועל פי הזוהר הקדוש, אין להביט בצד הפנימי של האצבעות לאור הנר, ולכן נוהגים לכופף את האגודל, ואת הארבע האצבעות האחרות על גביו לכיוון כף היד, ולהביט בציפורניים ובכף היד כאחד, בבת אחת. ויש נוהגים על פי קבלה לפשט את האצבעות לאחר מכן, ולהביט בציפורניים שוב פעם. נזכר במה שלמדנו אתמול הרבותיי, חכמינו ז"ל הניגו לערער בשמים במוצאי שבת, ואמרו בזוהר הקדוש שהמעולה מכל הבשמים לעניין זה הוא ההדס. והראשונים הביאו סמך לדבר מהפסוק. כלי של בשמים שנתרוקן אבל נשאר בו ריח, בכל זאת אין לברך עליו, אלא אם נותרה בו קצת אבקה מהבשמים שמותר לברך עליה. ומי שמסופק אם יש לו בשמים שלפניו ריח שראוי לברכה, רשאי לבדוק תחילה ולהריח. מי שלא מסוגל להריח לה עלינו, תטרן או מצונן באותו זמן, לא יברך על הבשמים, לא לעצמו ולא לאחרים. ואם מי שמבדיל בשביל מישהו אחר, אחרי שהוא כבר יצא בעצמו ידי חובה, הוא יהיה חייב להריח את הבשמים כשהוא מברך עליהם. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. בעניין הדלקת נרות שבת בחדרי פנימיה של בוחי ישיבות. אורח שיש לו חדר מיוחד לעצמו, אשר בני ביתו של המארח לא משתמשים בו, גם אם הוא לא אוכל בו והוא לא משתמש בו לצורכי אכילה בכלל, הוא צריך להדליק נרות שבת בחדר שלו בברכה. וצריך שלפחות אחד הנרות ידלק עד שהוא חוזר לחדר בלילה, כדי שהוא ייהנה מהאור. וכמה אורחים שנמצאים ביחד בחדר אחד, כולם חייבים בהדלקה, ומה יעשו? ישתתפו ברכישת הנר וידליק אחד ויברך, ויכוונו להוציא ולצאת. ונחלקו הפוסקים בנוגע לישיבה או מוסד שיש בו חדר אוכל ופנימיה, אם התלמידים יוצאים מדי חובה בהדלקה אחת בחדר אוכל עבור כולם, או שהם צריכים להדליק בכל אחד מחדר הפנימיה. ולכל הדעות, מוטל על השוהים בפנימיה להאיר מעט את חדר הפנימיה באופן שלא ייקשלו ברעיתים. אבל יש אומרים שמספיק באור מועט שנכנס בחוץ מהחלון, וגם המדליקים בחדר אוכל עבור כולם, הם צריכים להקנות חלק בנר לכל התלמידים, למעט אותם תלמידים שמדליקים בעצמם בחדרים שלהם. עד כאן בנושא הזה. מדוע אין לרומאים מלך בן מלך? וכיצד יעץ רבי לאנטונינוס בלי שיבינו השומרי הראש שלו? ולמה אנטונינוס היה הורג שני עבדים בכל יום? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בתלמוד בבי דף היומי מסכת עבוד אזור דף יוד. ונזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע בקו הזה בשלוחה של השיעורים של הדף היומי את השיעור המרתק, הבהיר והמהיר מהרב אורנשטיין שליטה. ואנחנו מגיעים למדור המתוק, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אז היום אנחנו מתחילים בלימוד הפתיחה לספר חפץ חיים את חלק הלווים, שהחפץ חיים מפרט בו באילו לווים עוברים מי שמדבר ומקבל או מקבל לשון הרע ורכילות. הלו הראשון שהחפץ חיים הביא זה הלו שלא יסח ילך, אוכל בעמך. מה זה רכיל? שהוא הולך, טוען דברים, והולך מזה ולזה, והוא אומר, ככה פלוני אמר לך, ככה אלמוני, שמעתי שהוא עשה לך. ואומר חפץ חיים שזה לא לב של רכילות בלבד, אלא גם לשונורא, שהוא חמור ברכילות. זה על פי שיטת הראשונים, סמאג, רמב"ם ועוד. ובביאור המסופים הביאו את השיטות האלה בהרחבה. לב נוסף שעובר מי שמספר לשון הרע או המקבל, זה להסיס השם השוב. על פי המשמעות הפשוטה בפסוק, היינו חושבים, שמדובר רק על המקבל, לא תיסה שמה. אבל חז"ל דרשו את הפסוק גם במשמעות של לא יססי, לא תסי, שיש איסור גם למי שמספר את אותם דברים. ובנקודה הזאת מציינים הבירור מוסף עם שיש לכאורה תמיהה, הרי החפץ חיים מדגיש בכמה מקומות, שאיסור לשון הרע זה גם למי שדובר אמת, והוא מעריך להוכיח את זה מהגמרא, הראשונים, הקרוינים. הוא כותב שזה טעות, שההמון חושבים שזה על אמת, זה לא לשון הרע. אז אם כן, למה נאמר בתורה איסור שם השוב, שזה לכאורה דבר שקר? אז במקום אחר החפץ חיים מביא כמה הסברים לזה. הסבר אחד, כי השומע מאמין עכשיו לדבר שאסור להאמין, לכן זה נקרא שם השוב. דבר נוסף, שהתורה ירדה לסוף דעת המספר, שבוודאי הוא מערב בסיפור שלו דברים שהם לא אמת, כדי שזה יהיה מעניין, שזה יהיה מעניין באוזני השומע. והוא מביא עוד טעם שלישי בשם הספר יד קטנו. הוא מביא שכל דיבור נמאס וניתב, אפילו אם הוא אמת, הוא נקרא שב ושקר, כי שב פירושו שאין בו דבר טוב אלא רק דבר. ובביאור ממוסף הם מביאים שככה גם כתוב במכתב אל אליהו של הרב דסלר זצ"ל, בהגדרה של אמת ושקר, שהכוונה איננה דווקא לאמת ושקר מבחינה עובדתית, אלא שכל דבר שיוצא ממנו תכלית של רע הוא שקר, וכל דבר שיוצא ממנו תכלית טוב הוא אמת. עד כאן המדור המתוק והנפלא של החפץ חיים היומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר יומי. מאמר דרך התורה שנתפס בסוף ספר חומת הדת. אז הסדרים שנקבעו בסדר הלימוד והחינוך הישר בהסכמת כל גדולי ישראל, אומר החפץ חיים, כמצווה עלינו על פי התלמוד ורבותינו הראשונים. אז הוא אומר, א' וב', דבר אחד שכל ישראל מחויב ללמד את הבן שלו חמישה חומשי תורה, על פי הפשט, הישר והקשר, עם פירוש רש"י, שאר מפרשים, באופן שהוא יסכים ויתאים עם קבלת חז"ל, כדי שלמה? שיתרגל מוחו וליבו של בנו באמונה ודת, מוסר, מידות, יראת השם, שזה אומר כל נובע מהתורה. ומוסיף החפץ חיים שיראה ללמד אותו את כל החמישה חומשי תורה, פירוש רש"י. זה לא פסוקים פסוקים ופרשיות אחדות. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, לחזר אחר מלמדים שנודעים למומחים באמונות שלהם, ונחשבים ליראה השם, הם מדקדקים במצוות, ובדברי דרבנן, שהאבות יהיו בטוחים שיחנכו את הבנים שלהם לאהבת תורה, יראת שמיים, מוסר, מידות טובות, שישגיחו עליהם, שיתרגלו לשמור את המצוות והמנהגים לפי הדרך שלהם. הוא מביא כגון ברכת הנהנים, עניית אמן, אמן ישמע רבה, תפילה, נטילת ידיים וכדומה. באופן שהרגל מילדותם במצוות השם יהיה בהם לטבע קיים, אז שגם כשיזקינו הוא לא אסור ממנו. כמו שכתוב מסיים החפץ חיים ואומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. עד כאן המדור של המוסר היומי. אנחנו מגיעים עכשיו למדור הנפלא של פרשת השבוע, הסיפור המרתק על הרב אוזנר. מה הסיפור? אז בפרשה כתוב, נערמו מים, נצבו כמו בני נוזלים. בחודש כסלב, שנת תף ריש צדיק תת, תרוב ל-80 שנה, בחופי ים התיכון אגנה אונייה, 2 קילומטרים מנתניה. הם שומעים, כל הנוסעים שומעים את הרמקול של האונייה מכריז בשם הקברניט שמדבר לתוכו. נוסעים יקרים, אני מצטער להודיע, כי המלאי של הדלק באונייה נגמר. משמעות הדבר שבתוך שעה הספינה עוצרת בלב ים. הוא אומר, מי שיודע לשחות, שיקפוץ בזרזות למים וינסה להתקרף לחוף מבטחים בשחייה. אין לי עצה, סיים עבור מי שלא יודע לשחות. אותה הכרזה נואשת נשמעה באישון לילה, בלב ים, בין הדפנות הראויים של אותה ספינה חורקת שיצא בסתיו, מבינה, פירת אוסטריה לחופי ארץ ישראל. ואותו קריאה שנשמעה ברמקול, זה היה שריקת הסיום של אותם 150 נוסעים מאירופה, ניסיון אומלל וחסר מזל שביקשו להגיע לארץ ישראל. סירובם של השלטונות הבריטים לאשר לאונייה לאגון, הוא גזר את גורלם שמרבית נוסעי הספינה. אחרי שהוא אמר את ההודעה שלו, אז הקפטן, הקברניט של האונייה, כינס את צוות המלאכים, הוא אמר להם שהמלא הדלק הגיע לקו האדום התחתון, וגם האופציה להפיק חזרה לאירופה כבר לא רלוונטית. המשמעות היא שעל 150 הנוסעים יהיה להסתדר בכוחות עצמם. מי שישרוד את הנחשולים ויחצה אותם בשחייה, יזכה לחיות, ומי שלא, השם ירחם, לא יזכה. הוא מספר ששני קילומטרים מרצועת החוף מול העיר נתניה, 2 קילומטרים, מרחק גדול בים, הספינה מגיעה לסוף דרכה. המנועים דממו, הוא מספר שבין התאים יתהלכו שלדי אדם, שהעיניים שלהם יצאים מחוריהם, והגוף שלהם רועד מקור, מפחד. מה עושים? 16 אנשים, מתוך כל 150 נוסעים, עזרו אומץ וקפצו למים. כיוון שמרן הרב אוזנר והרבנית ידעו לשחות, אז הם פתחו במסע ימי מסוכן ונועז לכיוון חופי ארץ ישראל. לימים סיפרה הרבנית לילדים שגם אז במצב של סכנה טביעה מוחשית, הרב וונדר סירב לזוז מהעקרונות שלו כמלוא הנימה. בסיבות של חסידות וצניעות, אז מספר הבן של הרב וונדר, אבא ואמא חתרו לשחות תחילה לעבר נקודה ימית מרוחקת, להתרחק מ-14 פליטי הספיניים האחרים. גם מדובר פה מלחמה על החיים בתוך גלים שוטפים ומערבולות איומות. תדמיינו לעצמכם, נורא נורא, אברך שנמלט מאירופה, שנאלץ להותיר את בנו היחידו, והוא נמצא באונייה כמה חודשים, חוסר ודאות בין גלי הים, ועכשיו שהוא מנסה לחצות את רצועת החוף האחרונה בשחייה, הדבר הראשון שמעסיק אותו, זה הצורך לשמור על החסידות שלו והפרישות. כי כך היה מורן הרב וונדר. עירתו, חסידותו וגדולתו, כוחות זו וזו. הם מספרים שהם שחו, ונפגשו עם מערבולות איומות, והם הרגישו כמה פעמים שהסוף מתקרב. הרב וונדר אומר שעבר לו בראש הפסוק, אמר השם מבשן אשיב, אשיב עם צלות ים. וככה במשך שעות ארוכות הם שוחים לכיוון החוף. מבין ה-16 נוסעים שקפצו, שרדו רק 6. הרב וונדר, הרבנית ועוד 4 נוספים, השאר טבעו. הוא מספר הבן שלו, רבי סבצבי, שפעם הוא נסע עם אבא לנתניה, הם עמדו סמוך למלון גלי צאנז. אז אבא שלו הצביע על נקודה רחוקה בלב ים, ואומר לו, כאן, במרחק 2 קילומטרים מכאן, אני ואימא שלך חצינו את הים בשחייה עד שהגענו לפה, חסרי כל אמנם, אבל בריאים ושלמים, אל חופי ארץ הירדן. הוא ממשיך ומספר שכל שנה, בפרוס ימי החנוכה, רבינו היה אוסף את הצאצאים שלו, את גדולי התלמידים, והוא מגיש מנחת תודה לאלוקים על שהציל אותו מאותם מים זדונים. והוא התבטא בלשונו של יעקב אבינו, כי במה כלי עברתי את הירדן הזוי, ואתה הייתי לשני מחנות. איזה שתי מחנות? תלמידים בארץ ותלמידים מחוץ לארץ. אז בנר שני של חנוכה, אז הגיע כבר הרב וונדר לארץ ישראל. בוא רגיל לומר שאת הנר הראשון הוא הדליק באונייה, את הנר השני הוא כבר הדליק בירושלים. הוא הגיע לארץ ישראל בערום בחוסר כל, והוא אמר, יעקב אבינו, היה לו פחות מקל, כי במה כלי עברתי את הירדן הזה, אומר יעקב אבינו, אבל אני אמר הרב וונדר, גם את זה לא אני. כי הייתי צריך להשיך את הכל המים, שלא אכביד עליי שום דבר בשחייה. הוא הוסיף וסיפר ברגע שב על אותו לילה מרטיט שזכו להגיע אחרי שעות ארוכות של שחייה, רטוב עד לשד עצמותיו, שעת לילה מאוחרת, והם עולים על החוף, ומתחילים ללכת ברחוב, מגיעים לרחוב ומחפשים בית עם מזוזה לדפוק, כדי להחליף את הלבוש. ומחפשים בית עם מזוזה ואימור, כדי לא להעיר אף אחד. אחרי הרבה זמן, הם מוצאים בית עם אור ומזוזה. הוא לא ידע מי זה, אבל חוסר בו הוא דופק שם. אחרי כמה דפוקות הדלת נפתחת, הפותח, אותו איש שאמר, בטח נבהל למה שהוא ראה, מיהר לסגור את הדלת, עוד לפני שהוא הספיק מה הוא רוצה. ברבות הימים, הרב וונדר מספר שעד היום, מצלצלת באוזניו אותו טריקה עם הכאב נורא שנלווה אליה. הוא אומר, אל תשכחו, זה היה אחרי שיבטתי בים את כל הרכוש שהיה לי. אחרי שעות של שחייה בים, הייתי עייף וסחוט, הרגשתי שאני מתמוטט מאפיסת כוחות. אבל הצניעות והרבי, אומר הרב וונדר, הייתי חייב לדאוג לפרטי לבוש הולמים, וככה המשכנו לחפש, עד שמצאנו, ברוך השם, משפחה שהעניקה לנו לחם לאכול ובגד ללבוש, כי פשוטו. וככה הוא מספר הרב וונדר שהוא התחיל את דרכו בארץ ישראל. ורבינו לא נשבר כמובן ולא התמוטט, למרות שהוא הגיע בצורה שהוא הגיע בחוסר כל. האמונה שלו הייתה חזקה, שאיפות שלו ותחושת הייעוד שפיעמו בו, הם אלה שהחזיקו אותו לאורך כל הדרך. זה היה הקו המנחה שלו. גם אם המצב קשה, המצב נואש, אין כלום, חייבים להמשיך לממש את החלום, לכבוש את היד שהוא שאף מאז ומעולם, להרביץ תורה בארץ ישראל. הוא לא אמר לעצמו, נחזור חזרה לפרשבורג, אלא המשיכה לה עם החזון והשאיפה. עד כדי כך שלמוחרת שהגיעו לארץ ישראל, הוא כבר עלה לירושלים עיר הקודש. ושם הוא עמד לקבץ כמה יהודים למסור להם שיעור בהלכה. וכל זה למה? כדי לעמוד בקבלה שהוא קיבל עצמו בצעירותו, שהוא לא יעבור עליו יום בלי של הרבצת תורה. ובכוח זה הוא הצליח להגשים את השאיפות העצומות, לגדול בתורה בירת שמיים, ולהרבות תורה בארץ ישראל, ולא רק בארץ ישראל, בכל העולם כולו. אלו הדברים המרתקים מתוך הספר ולא שבט הלוי בלבד. הרב אוזנר, גדול ישראל. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים להתחזקות היומית. היום זה היורצייט של רבי ניסים, בעל חידושי הר"ן. בדרשות הר"ן, שלרוב הדעות זה מיוחס אליו, כתוב ככה, המצוות והעבירות, העיקר בהם הכוונה. וימשך וייתכן ששניים יעשו מעשה, אותו מעשה שתיים יעשו. ויגדל השכר של אחד מהם על האחר לאין חקר. ולמה? כי האחר יעשהו, כי אחד יעשה בלי כוונה, ואחר עושה אותו בכוונה שלמה. אז קודם כל, מצוות וקיום לימוד תורה, נשתדל לחשוב שהמטרה של העשייה שלנו זה כדי לגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ובזכות זה נצליח ונתעלה מעלה מעלה. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נאחל לכם שיהיה שבת שלום. שנזכה שיתקבלו עלינו כל האור של השבת עם הזמירות שבת כמו שהזכרנו. להושפע מהם שפע טוב ולהשפיע שפע טוב בכל העולמות. היו שלום, ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם עם דברים מעניינים נוספים.